הקוגיטו, עם אברום בורג, מבית All In, הבית של הפודקאסטים.
שלום ברק.
שלום וברכה.
כלומר, הרשימה היא גדולה. אתה בא כוחנו, אתה אקטיביסט, אתה מוסיקאי, אתה איש אמונה, אתה שחקן. אבל כשניסיתי לחבר את כל הדברים האלה ביחד, אמרתי לעצמי, ברק הוא הכל בקוף. אתה מביע, נכון? אבל איך, מה כן. ברק כהן בשביל ברק כהן?
אני חושב שבאמת, כאילו המתנת שמיים בעולם של הביטוי, על כלל צורותיו.
תן לנו את זה קצת יותר.
כלומר שהיכולת לבטא דברים בצורות שונות, לבטא רעיונות, להביא אמירות, וגם ליהנות מהבמה בכל אחת מהתצורות.
כלומר, אתה אוהב את האקשן ואת המהומה הנלווית?
לא ליהנות במובן שאני נהנה, אלא ליהנות מהאפשרות שקולי שמע, כי למעשה גם אדם שיש לו כושר ביטוי, זה לא בהכרח שהוא זוכה לבמות השונות להשמיע את הקול ולהדהד את הרעיונות שהוא... אז אני מרגיש בר מזל במובן הזה.
תן לי דוגמה, למשל, למה שאני קורא לו קול, ואתה קורא לו מבע או הבאה, שלא הצלחת, שניסית להגיד משהו והכל דחף חזרה.
אני חושב שהרעיון הפוליטי, כלומר, הדבר הכי חשוב, זה שרציתי לבטא, נדחה. והוא הרעיון הפוליטי שביקשתי להעמיד כחלופה ללאומיות האתנית, לציונות.
אנחנו מדברים עכשיו בשלב הרבה יותר מאוחר במהלכים שלך, מפלגה הדמוקרטית.
בשלב הראשוני.
של המפלגה הדמוקרטית?
לא, לא, בשלב של כניסתי לאקטיביזם.
תתאר רגע את הרגע הזה.
ברגע, אני סטודנט לתואר שני אצל אהרון ברק לפני סיום התואר השני, נשארות לשתי עבודות להגיש ואני מסיים את התואר השני, והעיקר הלימוד מאהרון ברק היה חוקה. עכשיו,
הוא כבר שופט עליון.
הוא כבר בפנסיה, הוא כבר סיים את תפקידו.
הוא כבר חזר לאוניברסיטה.
חזר לאוניברסיטה לרייכמן, ושם אני בתואר שני ב-2009-10. והלימוד החוקתי, בנקודה הזאת, אחרי שאני כבר כמה שנים סנגור, וכבר חווה את עולם המשפט, ולמעשה מתייאש מהמענה הפרטני שאני נותן לאנשים. כלומר, שאני צריך לעזור למישהו כל פעם, רק שהבעיה היסודית עומדת בעינה. וזה קיבל כאילו אצלי תחושה של...
תסכול מתמיד.
של תסכול מתמיד. שפרקתי אותו עם רווחה חומרית וויסקי טוב בזה, ואז הלכתי ללמוד, אמרתי, אוקיי, אני קצת, זה גם נהיה לי משעמם, כאילו, העיסוק בפלילי לא מאתגר אינטלקטואלית, בניגוד אולי לתפיסה הרווחת. והלימוד החוקתי שם היה מאפנט. במובן הזה, שלאו דווקא הרעיונות של אהרון ברק החוקתיים, כמו הלימוד, כלומר, התפיסה שאני התפתחתי לתוכה, היא מנוגדת לזאת של אהרון ברק. היא חותרת תחת העיקרון הכי בסיסי החוקתי אצלו, של מדינת ישראל, של נאמר היהודית ודמוקרטית, מה שהוא מנסה להחליק, כלומר.
הוא מרתך, כן.
כן.
שני חומר, ניטרו וגליצרין שרק מתפוצצים.
נכון. כן. והוא בעצם מנסח את הציונות החוקתית, נקרא לזה ככה.
אז בעצם מתוך אהרון ברק, אתה יוצא לקונטרה אהרון ברק.
נכון, אבל זה לא היה בשביל כאיזה עמדה נגדית לו, אלא כתפיסה עצמאית.
כהתפתחו, כאבולוציה.
כאבולוציה.
כאבולוציה אינטלקטואלית.
נכון, כאבולוציה חוקתית לתפיסה החוקתית הנוהגת, שהיא בעצם התגלמות של אהרון ברק. ואתה יודע שהכי מצחיק אותי, נגיד שאני כל מיני כאלה מבקרים, או שכאילו כאלה שרוצים להקנית אותי מהשמאל, אתה עם אהרון ברק, אני אומר, זה אהרון ברק, אני כל מה שהתחלתי יצא הרי נגד
לא, האמת שכשאני, אני פעם ראשונה ששמעתי עליך, זה אחד הילדים שלי שמקשיב לך, כלומר, עקב אחריך בכל סיבובי היוטיובים שלך וכו' וכו', אמר, תקשיב, תקשיב. הוא אומר שם איזשהו משהו עז מאוד, והעוז הזה ודאי עובר. ועם השנים מאוד מאוד התרשמתי מאיזה מסע אחר שלא נדבר עליו עכשיו, איך בן אדם עם מזכרת משה מגיע למבשרת, אם אבא הרצל כהן היה יודע מה הוא חושב, ועקבתי אחרי אבא בקמפיינים שלו במועצה, כי זה שכנים.
למרות שהוא אנרכיסט גדול, הוא דווקא אוהב שאני אתפרע.
אבל הוא אנרכיסט של הממסד.
כן, במובן מסוים, כן.
אז המסע עניין אותי, אבל זה לא לסיפור לעכשיו, למרות שהוא, כן, הוא מסע מאוד מעניין, כי מבחירה הגעת לפינה, זה לא שנולדת לצ'רלי ביטון וסעדיה מרציאנו, נולדת במקום הרבה יותר מרכזי מבחינת האתוס הישראלי.
לחלוטין. אני נולדתי למשפחה ליכודניקית, ביביסטית, מזרחית, כלומר.
שחלקם עדיין שם.
לא, למה חלקם? איפה הלכת? כולם, למה חלקם?
אני רציתי, אתה יודע, אדם מנומז. ואז מה קורה כשיש שבת משפחתית?
לא, לא, קודם כל כבר אין, יש לי את המשפחה ש...
החדשה.
כאילו, שמשפחתי, כאילו, הגרעינית. אבל אין שום מקום ל...
אין סיג ושיח.
פוליטי, רק קראטה, כאילו. אבל זה לא בגלל שכזה, עם כל מישהו שהוא מהעולם הזה, המזרחי-ליכודי, יש קראטה.
אז תראה, האמת שכשדיברנו והרבה זמן...
קראטה אבל עם כבוד, לא...
ברור.
לא, זה לא ברור, כי זה לא קראטה כמו שיהיה עם קפלניסט. זה קראטה אחר. נגיע, זה אוקיי, קראטה כן. של בן משפחה.
שללא פגיעה גופנית.
ללא פגיעה גם, זה
עם כבוד אמיתי. זה שיחה. אמיתי. זה כן. שיחה ולא...
כן, יכולה להיות בוטה בצורה בלתי רגילה, אבל היא תהיה בוטה עם חיוך עם, וחיבור.
ורספקט גם. כן, אוקיי. כן. האמת שכשדיברנו מזמן, ואני תכף אגיד לך מה זה המזמן הזה, זה פשוט לא להאמין, זה המזמן לפני המלחמה. כלומר, הוא מזמן של יותר משנה, רצית לדבר על חנות הטבק של פרננדו פסואה, פסואה, אני לא יודע איך הוגים את שמו, של המשורר הפורטוגלי.
כן.
ואני, עד שהגענו, אמרתי לעצמי, לא, זה לא זה. אז אני אתחיל איתו, ואני רוצה ללכת איתך למקומות אחרים. יש לו שיר שאומר כך, לא מלך ולא חוק, לא שלום ולא מלחמה, מגדירים בבהירות ובדיוק את ארץ הזוהר העמום, את פורטוגל הנעצבת. אני רוצה להקריא את זה שוב עם שינוי של מילה אחת. לא מלך ולא חוק, לא שלום ולא מלחמה, מגדירים בבהירות ובדיוק את ארץ הזוהר העמום, את ישראל הנעצבת. זה פוליטיקה כבדה.
נכון.
אז בוא נעזוב את חנות הטבק ונתחייב לעצמנו שנדבר בה.
גם חנות הטבק הוא פוליטי מאוד.
אבל בוא נעזוב את הטקסט שמה, ונלך דווקא למקום של המלך, של החוק, של השלום, של המלחמה, של העצבות הישראלית, ובתוך כל אלה אתה פעיל.
נכון.
אז תגדיר לי בתור הוויס, הקול של... אולי הכל המדויק ביותר של מחאות ישראל 2020 ואילך, או 2015 ואילך, כנגד מה אתה נאבק, או בעד מה אתה נאבק?
למעשה, אני חושב קודם כל הבעד, מכיוון שהתצורה החיצונית של זה נראתה כל פעם במופעי נגד. אבל הבעד הוא יסודו של משטר, יסודו של מנגנון שלטוני, שמתאים ליושבות ויושבי הארץ על כלל גווניהם
או במילים אחרות, מה היום במשטר הקיים לא מתאים למי?
זה מאוד פשוט, וזה די מדהים שזה לא, כאילו, לא נתפס. המשטר של מדינת ישראל מוגדר בהתאם לרעיון הפוליטי של לאומיות של יהודים. לאומיות יהודית.
נכון.
כלומר, די בכך שאם אתה לא אוחז בלאומיות,
או לא אוחז ביהודיות,
או לא אוחז ביהודיות, אז אתה בחוץ.
אבל אתה רק, אתה לא אוחז בלאומיות, נכון?
אני לא אוחז לא, רגע, לאט לאט.
אוקיי.
אם אתה לא אוחז בלאומיות, אתה בחוץ. אם אתה לא אוחז, אם אתה לא יהודי, אתה בחוץ. אם אתה יהודי על פי היהדות, גם אתה דרגה פחותה מבחינת ייסוד המשטר, אני מדבר כרגע. אחרי זה נדבר מה קורה בחיים, בחיים ובמציאות. אבל ביסוד המשטר הוא לא משטר תורני, הוא משטר חילוני. Mm-hmm. זאת אומרת, אם אתה שואל מי הוא יהודי, אז אם היית שואל את אבות המשטר, הם היו אומרים, מי שמגדיר את עצמו כיהודי.
נכון, זה היה הגדרה עד שבר יהודה נכון, שינת החוק.
נכון.
המדינה שינת את החוק, כן.
זאת אומרת, האידיאולוגיה הציונית היא ללאומיים יהודים על פי משהו. הגדרתם העצמית. 100%, משהו. כן. עכשיו, זה מוציא...
זה ודאי, זה... בוא נגיד ככה, זה לאומיות תודעתית. אני שייך בתודעה שלי לקולקטיב הזה.
ההגדרה הזאת... או שני המרכיבים של ההגדרה הזאת, מוציאים מכלל השלטון את רוב יושבות ויושבי הארץ.
למשל?
כלול מי שאינם יהודים, שים בצד.
הלכו 20%.
לא, אני מדבר כל הארץ בשבילי, זה כל...
המרחב,
כל המרחב.
אוקיי, 50%.
50%. תוציא מהעניין את מי שיהדותם היא על פי היהדות.
חרדים, נגיד שאינם...
לא רק חרדים, גם אנשים... כמוני, גם אנשים כמו...
יהדות במובן הדתי, הטהור של המילה ולא הלאומי.
אם אתה שואל
לאומי.
מה זה יהדות?
מה זה יהדות
לפי
ברק?
לפי מי שמקיים תורה ומצוות.
אוקיי, בסדר.
יש השם, מי הריבון? תשאל אנשים, מי הריבון?
כן.
בסוגיית היהדות. אם הוא אומר לך האדם, או המדינה, אז...
מה שאני אגיד.
נגיד. אבל אני אגיד השם.
אוקיי.
אז ההגדרות האלה לא יכולות להתכנס להגדרה... לאיזושהי מערכת שלטונית שתתאים לשנינו.
אז למי, רגע, אוקיי, אז ישראל דהיום, למי כן מתאימה? מי האזרח הטהור שלה?
יש אבולוציה שלה, כי מה שבנקודת ההתחלה נבנה, ולכן תהליך הפירוק פה שאנחנו חווים הוא חלק מהאבולוציה הזאת. יש פה תהליך שמי שיסדו את המדינה, וקיבעו בה את ההגדרות האלה, הלכו ואיבדו עם השנים את כוחם בחיים הריאליים, במציאות ובהשתתפות הפוליטית. למשל, אם לצורך העניין בנקודת הפתיחה החרדי עשה עסקה עם הציונות שאומרת את הדבר הבא, אתה קח כמה שקלים, עזוב אותך מהצבא, תן לנו לנהל פה את העסק, תשב פה בשקט, תגיד תודה שם. זה הדיל. והוא אומר בסדר. היום הבחור ההוא מההתחלה, הוא הפועל של אותו חרדי, שהולך לחלקה הצבאית, ואומר למשפחות של אנשים שהתגייסו לשם, על חשיבות הגיוס, שזה... עכשיו, זה מופע מטורף, הוא מופע שהוא...
התחלפו התפקידים.
התחלפו התפקידים בלי שיהיה חילוף מלא של כל הסיפור.
אז עכשיו בוא, אני רוצה... אני אוהב את המופשט כמובן, אבל אנחנו צריכים לדאוג למאזיננו. בוא נתחיל לרדת קצת קומות. היעד של ברק בקולו ובמחאותיו הוא לשנות את שיטת המשטר על מנת שהיא תהיה כזו, שמרבית כל מי שגר בתוך הריבונות הזו יוכל להרגיש שייך.
רוב מכריע. פדרציה רב קהילתית.
בסדר גמור. כן. ואז מה זה המשטר הזה? איך...
פדרציה רב קהילתית. אני חושב שהאופן, היה איזשהו סרטון שעמית סגל העלה, שדיבר שבח בזכות הורדת השלטון המרכזי לשלטון המקומי.
כן.
להגביר את כוחם של המשטרים המקומיים. אז אני אומר, בוודאי, ואז נוצר מערכת פדרלית, זאת אומרת שהמשטר המקומי הוא המכריע ברוב העניינים, לא המשטר הכללי, ויש, צריכה להיות הסכמה חוקתית כלומר, בין הקהילות השונות.
כלומר, אנחנו הולכים לשיטה שוויצרית של קנטוניזציה מסוימת,
נכון.
או אידיאולוגית, או קהילתית, או זהותית, או מה נכון. שלא יהיה, בסדר גמור, סיכמנו. והמשטר הוא משטר של דמוקרטיה של כל קהילותיה.
נכון.
לשם אנחנו רוצים.
נכון.
כלומר, זה הבעד, וכל משהו, כל המאבקים הם נגד מה שמונע מאיתנו להגיע לדמוקרטיית כל קהילותיה.
אמת.
אוקיי. בוא נדבר קצת על מחאות. Mm-hmm. מחאות בישראל עוזרות?
מאוד.
תדגים.
תלוי מה הפעולה. נעזוב מחאות עוזרות. יש פעולות שמשנות את יחסי הכוח בסיטואציות.
למשל.
זה, אין לזה סוף, זה יכול להיות סתם מישהו מול חברה מסחרית, הוט, לא יודע מה, שעכשיו הוא כצרכן יתקשר ויבלבל לו את המוח איזה נציג שירות, אבל הוא יכתוב איזשהו פוסט בטוויטר שבמקרה יקבל חשיפה גדולה, אז יפתרו לו את הבעיה.
אני התכוונתי יותר, פחות למחאות צרכניות.
מהקטן, אני אומר, מהמקרה הקטן, הפילוסופיה החברתית היא שיש התכופפות לכוח. בוא נאמר ככה, המחאות המצליחות הן פונקציה של, או שמאתגרות את מה שקדוש בעיני הישראלים, וזה כוח. כלומר, נחזור עוד פעם לציונות ולטול את גורלי בידי. בגלל שאנחנו חברה שמקדשת כוח, אז ברגע שאתה הופך להיות החזק בסיטואציות מסוימות,
אז סוגרים לך.
אז אתה, כן, אז אתה מצליח. זאת אומרת, החלש פה, מישהו חלש במשוואה, יהיה לו קשה מאוד במחאות, אבל מי שמצליח לאותו מאבק, להיות, להכפיף את הצד השני,
להפך את התפקידים,
להפך את יחסי הכוח, הוא יצליח. עכשיו, אז איך עושים את זה? יש כל מיני...
נגיע רגע למתודולוגיה, אבל קודם, אני הרבה פעמים, שוב, יש הרבה מחאות, אז יש לך את כל המודלים, אבל אם אני מסתכל על הקבוצות הגדולות, הרבה פעמים יש לי הרגשה שמחאה עושה א' ומקבלת ת', באיזה מובן? פנתרים השחורים, תנועה מרתקת בכל מובן של המילה, על אישיה, מצ'רלי דרך סעדיה, דרך עד ראובן הברז'יל, ייבדל לחיים ארוכים.
במיוחד ראובן.
אדיר, אבל אנשים באמת מדהימים, כשאתה מסתכל על הפעולה שלהם, הם התכוונו לעשות א', אבל בסוף מה שהם עשו, הם הביאו את דוד לוי שהביא את הליכוד לשלטון, שזה יצא ההפך הגמור ממה שהם רצו. דפני ליף יצא לרחוב, נתתה את אוהלה, ובסוף יאיר לפיד הפך להיות נציג המחאה. זה לא עובד. זה יוצר את ההיפוך הגמור.
נכון. אני מסכים?
אז...
לא, כלומר...
מה מתפספס פה?
לא יודע מה מתפספס. הסוג המחאות שאתה מדבר, הם לא יש בהם כשל יסודי, כלומר, הם מחאות שנועדות להיות המוניות וכוללות את כלל הציבור. נגיד, אני לא לקחתי... המאבקים שאני עזמתי, הם לא ביקשו לרתום את כלל הציבור, ולא עסקו בכלל הציבור ובענייני הציבור כרגע. הם עסקו בלפתוח רגע זירה, ולהגיד, אוקיי, עכשיו אני בזירה הזאת, אל תבואו, אני לא רוצה אף אחד שיבוא איתי. אני הולך עכשיו ראש בראש על הבן אדם, אז רק אל תפריעו לי.
אני ורקפת רוסק.
אני ורקפת, אני ואפי, אני וחמדניה, אני והשוטר ההוא, אני וזה. כאילו, תן לי לפתוח זירה עליו, פה אני אקח את ההישג, ומהפרטי לייצר שינוי כללי.
אולי לא אתה אומר משהו יותר, שככל שזה המוני יותר, או אז אתה מתפשר יותר על העמדה שלך, וכתוצאה מכך, העמדה שלך רופסת יותר, ואז היא חלשה יותר.
חד וחלק. זה בכלל כאילו הגיוני, כלומר, ממילא, אם אתה צריך לצרף הרבה אנשים, ממילא המון הוא בזוי, בוא נתחיל מזה. המון הוא בשבילי, כאילו, בשבילי, כלומר, אחת הסיבות שאני לא יכול להיות מנהיג פוליטי, מכיוון שאני בז להצטברות של הרבה אנשים. ממילא, אני לא יכול...
בגלל העדריות?
בגלל העדריות.
כי אתה לא שייך.
בגלל העדריות, ובגלל שזה מחייב בינוניות ורדידות ורקנות.
במובן הזה, בדוגמה המושלמת זה יגאל עמיר. בלי עדר.
נכון.
נחוש עד הסוף.
נכון. האמצעי פסול.
כן, אבל לא כמעשה מחאה, אבל כהצלחה...
כפעולה פוליטית.
כפעולה פוליטית ההצלחה, שלא יהיה אולי ה... הצלחת המחאה החזקה ביותר בתולדות מדינת ישראל. הוא שינה את כיוונה של ההיסטוריה.
ברור.
לרעה בעיניך, לרעה בעיניי, אבל הצלחה כבירה בעיניו.
לא רק בעיניו, גם בעיני המחנה שלא יגיד את זה, אבל בעיני המחנה שנהנה מהתוצר של הפעולה הפוליטית הזאת. יש מחנה שנהנה מהתוצר הזה.
ומי המחנה שנהנה מהתוצר האינדיבידואליסטי שלך? אני לא עושה
תלוי באיזה הקשר.
אני לא עושה חלילה השוואה בין כלום לכלום. אני
רק
מחפש את המקום של היחיד.
דווקא ההשוואה היא נכונה.
של היחיד והרבים שאך אוונגרד והמחנה שאחריו.
אבל יש, במקרה של יגאל עמיר, זה די ברור, כי המאבק הפוליטי נגע בסוגיה כללית מסוימת. כן, אוסלו, כן, שטחים, לא כן.
חזרת שטחים?
כן.
ארץ ישראל השלמה, כן.
אצלי זה, נאמר, הנהנים זה אנשים שחטפו אלימות מהמשטרה, ואולי עכשיו שוטר יירתע פחות. הוא נהנה, האזרח...
יירתע יותר. ירתה יותר השוטר.
השוטר ירתה מלהפעיל אלימות, כלומר, אז הנהנה הוא יהיה האזרח שאולי יחטוף פחות משוטרים, כי נוצר איזה מאזן הרתעה בנקודה מסוימת, שבאמת המשטרה על פוקוס של אלימות משטרתית. בנקים, אם זה באופן שבו יגבו חובות, ובאמצעי הלחץ הלא חוקיים או אגרסיביים שיפעילו, אז יפסיקו אותם. הנהנים זה הקבוצה ש...
אתה הופך לאידיאולוגיה את החולשה האנושית שלך, או שאתה מאמין בזה לכתחילה? האם אתה בעצם לא מסוגל לשתף פעולה, אז אתה הופך את זה לאידיאולוגיה, או שאתה חושב שזה באמת הכלי הכי, הכי אידיאלי של דוד עם ארוגתקה?
לא חושב שזה... אני חושב שזה האופי שלי. הוא די מגיל צעיר, זאת אומרת, זה מהאופן שבו שחקתי כדורגל, דרך ה... כלומר, אני כאילו הגעתי בגיל איזה 16-17 לניטשה עם זה, וזה המקום הכי... פתאום מתברר לי שזה טבעי, ככה אני, אני לא יכול להיות במסגרות שכוללות הרבה אנשים. לכן אני גם לא אקים משרד 4 קומות עם מלא עורכי דין. אני לא מסוגל, אני אוהב לעבוד לבד. יש בזה יתרונות, אבל זה גם, זה סוג של חולשה אצלי. אבל היא חולשה שנובעת מ... ככה אני חווה את הקיום האנושי, או את האינטראקציה עם ההמון. אז
בוא נשאר רגע בין היחיד המוחה למחנה שאחריו. הרבה פעמים יש את האוונגרד, את המשמר הקדמי, מתוך תקווה שמאחורי יש עוד כמה אנשים, לפעמים הם לא באים. אז יש תמיד יחסי גומלין בין המעז, בין הנחשונים המקפצים למים, לבין האחרים שיגיעו אחרי כן שמשה יחצה להם את הים. בוא נשאר רגע ביחסי הגומלין האלה. טוענת רחל עזריה, למשל, שמחאה מועילה היא מחאה שמגייסת את אהדת הציבור. לכאורה, טוען ברק כהן, מחאה מועילה היא זו שהולכת נגד אהדת הציבור במובנים רבים. היא הולכת לצורכי הציבור, אבל לא בהכרח לאהדתו.
אז כן, אז צריך לדייק את זה. כלומר, אני מסכים שאם אתה יוצא למאבק, ברור שסיכויי ההצלחה שלו גדולים יותר, כמה שהשיח הציבורי תומך במטרה שלו ובתכלית שלו. לצורך העניין, אם אני פותח מאבק מול בנקאים או מול מערכת בנקאית, ברור שהחברה הישראלית תתמוך בסוג מאבק הזה. והסיכויים שהוא יעדד ויצליח כמאבק יותר גדולים מאשר עכשיו ברק כהן יפתח מאבק למען הפסקת המעצרים המנהליים של פלסטינים.
אז אם אני עכשיו בנקאי, אני עכשיו בנקאי, וברק החליט להסתובב עליי, אני אומר לעצמי, אני הבנתי, אני ארחיב את זה, אני אביא את סוכני הביטוח שיהיו איתי, אני אביא את רואי החשבון, אני אביא את עורכי הדין, אני אפתח חזית כל כך גדולה, כי כמו שברק אמר קודם לי, ככל שהמחנה יותר מגוון, הוא פחות ממוקד, ואז ברק נגד מי הוא יאבק? סוכני הביטוח, בנקאים. אני אפזר את ברק היחיד, מול המון יעדים.
הוא לא מחליט לי את הפוקוס המוסם, הוא לא מחליט לי על מי אני מכוון. מה זאת אומרת הוא יביא? למי הוא יביא? הוא לא מחליט לי מול מי להיאבק. בכל מקרה, בוא נחזור לעניין של רחל עזריה, שהיא צודקת במובן הזה שתמיכה רחבה ציבורית, מסייעת
למרות שהציבור הישראלי
מצד שני האופן שבו הפוליטיקה המקומית הולכת במובן שאתה התכוונת כן נגדי לזה זה לבוא לראות מה הציבור חושב וכזה מין זה יאיר לפיד וגנץ כאלה ששמים ואומרים אז אתה לא מנהיג בכלל בכלל אתה לא המוביל של שום דבר אין לך עמדה אתה מסתכל מה הולך היום בשוק, ובהתאם לזה אתה פופוליזם.
פרופסור אוריה שביט שם תזה מאוד מעניינת על השולחן, הוא אומר, המרכוז גרם לעליית הפופוליזם, באיזה מובן? כולם מכוונים למחנה המשותף הרחב ביותר, ואז השוליים הדי גדולים בימין, ודי גדולים בשמאל, שלא מקבלים לידי ביטוי, לא באים לידי ביטוי, מגדילים עוד ועוד ועוד את הווליום שלהם, ואוכלים עוד ועוד נתחים מאלה שלא מרוצים מהמרכוז הפרווה הזה. וכתוצאה מהתמרכזות יתר של הפוליטיקה, עולות קבוצות השוליים.
כן, תראה, קודם כל זה טיעון מעניין, ויכול להיות שהוא באמת מתאים לרוח התקופה. וגם צריך לזכור שהעשור הזה, או 15 שנים האלה, אין לה, איפה זה? יש לך פה את המכשיר הזה.
הטלפון מחובה, כן.
המכשיר הזה, שהוא בעצם תחנת שידור לכל פרט. ו... אם פעם, נגיד, אדם היה מרשה לעצמו לעסוק בעניינים שהוא מבין בהם, שזה הייתה תכונה, שהייתה, היה מקובל, שאתה מרשה לעצמך לדבר או... אז המתח הזה בין הדמוקרטיזציה, שאתה אומר כל אזרחיה, או מקום לכולם, לבין להפוך להיות במה לכל מטורלל ועזוי ומטומטם, זה מתח שהליברל או הדמוקרט לא יכול עוד
להתעסק
איתו כמו שצריך.
כן, כן.
ואתה יודע, אני כאילו במקום, נאמר, הביקורתי כלפי החשיבה הדמוקרטית, אני אומר, כן, אני בז למטומטם, אני רוצה לשים את הקו שאומר, ונאמר שיש לי דיונים עם אנשים, וזה אני אומר, סליחה, אדוני, אתה סתום, בוא, אנחנו יודעים שאתה אהבל, אז... עכשיו, אני לא אומר לך את זה, יכול להיות שיש תחום אחר שאתה מבין בו.
שבו אני אהבל.
שבו אני אהבל. עכשיו, אני לא, כשעשו לי צינטור, לא אמרתי לקרדיאולוג, לא ככה, לא ככה. זה היועצת המשפטית. לא התחלתי לבלבל אותה מוח עם שטויות. בפוליטי, זה כאילו לא תקף. זה כאילו
עכשיו, כולם יודעים, כולם מומחים.
עכשיו, אם אתה שם, אם אתה כאילו מגנה את זה, אז אתה לא דמוקרט ומתנסה. אז אי אפשר, יש פה איזה מין נקודת איזון שהדמוקרטים לא מצליחים לתפוס אותה.
בוא נלך עם זה קצת, אוקיי? למה העזתי לדבר איתך עכשיו על זה? למה ביקשנו בעצם לדבר? כי השנה של המלחמה קיבטה את כל מבערי המחאה במובנים רבים, כמו המון אנרגיה שהשתוללה פה בשנתיים, בשנה שקדמה למלחמה, קבתה, ועכשיו המלחמה לכאורה להבותיה מעט יותר נמוכות, אפשר לחזור ולדבר על המאבקים האזרחיים, אני מקווה. ואני שואל את עצמי, מחאת 2023? מינואר עד אוקטובר, כן. מחאת 2023.
מחאת מה שמכונה הרפורמה המשפטית.
כל השמות, אוקיי? מחאת כל השמות האלה, היא הייתה מחאה יעילה או לא יעילה?
מאוד. אני בכלל לא עליתי על דעתי שהממשלה תצליח להתקרב למשהו שהוא השאיפות של השינויים החוקתיים, המשפטיים. זה היה ברור, הם התעסקו עם קבוצה חזקה. מי שהיו מעורבים במחאה הזאת, הם השמנת של החברה הישראלית.
אתה היית מעורב?
לא.
למה?
קודם כל אני בז למערכת המשפט יותר מכל, כל יריב לוין.
מאותו צד? מאותו סוג ביקורת?
לא מאותו סוג ביקורת, וגם לא מאותו סוג פתרון. אבל זה לא אומר שאני צריך לבוא ו...
להיות עם האחרים, כן.
ממש לא. אני חושב שמערכת המשפט היא מבין זרועות השלטון של מדינת ישראל, זו הזרוע המקולקלת והרקובה ביותר. מכיוון מערכת משפט, ברגע ש... אני חושב שאגב, הרכבון והפירוק של מערכת המשפט מסמן גם את הפירוק של מדינת ישראל. אז האינדיקטור הכי טוב לפירוק מדינת ישראל, מכיוון שברגע שמערכת המשפט רקובה, כבר אין כלום. למה? מכיוון שתכלית המשפט ביסוד, זה להיות מסוגל לתת ביטוי לדבר שנקרא אמת. וברגע שהשקר... והכזב מפוזר בכל מסדרון ובכל אולם, כל אזרח שנכנס לאולם בית המשפט לא מצפה לקבל אמת. וחלק מהדבר הזה נובע מאיכות ירודה, מעומס ומריקבון ערכי. ריקבון ערכי. אז...
מה זה? איפה הרקב הערכי? מה זה מערכת משפט לא רקובה? מה מערכת המשפט האידילית? מה הרפורמה המשפטית של ברק כהן?
שוב, קודם כל, הבעיה, לפני צורת המשטר או המשפט, הבעיה היא שאנחנו במקום ערכי מאוד מאוד נמוך במובנים שהם דרישות סף למשפט. אתה נכנס לאולם, אם אתה לא משנה, יכולות להיות לזה אלף דוגמאות. זה יכול להיות שופט טיפש מאוד, ואז אתה לא מקבל את השירות. זה יכול להיות שופט שקרן מאוד. למשל, הוא קורא מסכת עובדתית לצורך העניין, כן? הוא קורא מסכת עובדתית, ואז הוא נותן החלטה
שהפוכה
לגמרי. שסותרת לעובדות שהם הונחו בפניו. עכשיו, אני יכול לא לעצור ימים שלמים בדוגמאות שמשקפות את הריקבון הזה.
איפה יש מערכת משפט שהיית רוצה שתיושם פה, דוגמתה?
אני לא יודע, אני רק הייתי מצפה שכל מערכת משפט שתהיה מחויבת לדברים...
לפחות תשאף.
כן, לפחות שזה ידגדג. עכשיו, לא מדגדג לאף שופט, לא מדגדג לאף איש שופט, זה לא מדגדג לאף פרקליט, לצורך העניין. פרקליט צריך לשקול בכובד ראש אם להגיש כתב אישום או לא להגיש כתב אישום. הוא לא. הוא שוקל שיקולים אחרים. הוא שוקל עם השופט, אם ירשיעו או לא ירשיעו. הוא לא שוקל אם יש ראיות או לא. האם הוא יצליח להביא עד רמאי או לא.
אני חושב שבאוטוביוגרפיה של מרים בן פורת, השופטת ולימים מבקרת המדינה, נדמה לי ששם היא כתבה את זה, שכשהיא הייתה פרקליטה הצעירה אצל חיים כהן, המיתולוגי, הוא חינך אותם, הוא גידל אותם בפרקליטות, להגיע לחקר האמת, והיא אמרה, והיום מחנכים אותם להגיע לחקר ההרשעה. יורשע או לא יורשע, ולא האם אמת או לא אמת. שזאת הביקורת שלך.
עכשיו אלה גם ההלכות המשפטיות. זאת אומרת, שאתה שואל האם לעצור אדם, אז אתה שואל האם התשתית הראייתית מקימה סיכוי סביר להרשעה. מה הסיכוי סביר להרשעה? אז שופט אומר, אני ארשיע אותו, אז זה סיכוי סביר להרשעה.
להשתפר הסיכוי. כן, כן.
אז מערכת המשפט, זה באמת, זה המקום
זאת הכי... אומרת שאתה אומר, אני לא באתי למחאת שיקמה ברסלר, כי...
מכמה מרכיבים? אחד, כן. זה... שתיים, מה שיקמה ברסלר רוצה. זה בדיוק מה שאני מתנגד למה שיריב לוין רוצה. יריב לוין רוצה שכוח ההכרעה בענייני משפט לצורך העניין...
יהיה פוליטי.
יעבור אליו. שהוא יחזיק בו, מה זה פוליטי? הוא מניח שהוא יצליח פוליטית להיות תשליט.
כן.
אז הוא רוצה, הוא אומר, מה, מתי נצחו אותי בבחירות? עוד 100 שנה, את המחנה שלי. אז שהכוח הזה יהיה אצלי, זה בעצם. אז ושקמה ברסלר אומרת, לא, אני רוצה שהכוח הזה יהיה אצלי. בעוד שאני אומר, אני לא רוצה שהכוח הזה יהיה לא אצלך ולא אצלו, אני רוצה שהכוח הזה יהיה מנוסח בחוקה, וסף ומערך הזכויות, ויחסי הכוח בין הרשויות יעוגן בחוקה, ושהכללים האלה יהיו לטובתי, בתור אזרח.
היחיד.
או יחיד או הקהילתי, אבל כן. זה לא הדאגה של... עכשיו, את שקמה ברסלר אני מבין כמו שאני מבין את יריב לוין. היא מבחינתה, כל שנות הפתיחה של הפרויקט הציוני, פינקו אותה כמי שהיא לאומית יהודיה, כמי ששייכת לפרופיל הזהותי של... של של המשטר הזה כל התומכים אתה יודע שזה היה רמה מגוחכת כאילו שאנשים שהם אני כאילו נאבקנו בהם ואמרו מה זה איך עושים מחאה וכאלה וכאלה ואז ראיתי אותם עומדים עם שלטים ברפורמה המשפטית כל מיני הוא מהמשרד עורכי דין הזה חודק
כן
ודחבש ואנשים כן. שהם כאילו
הם אסיסטים
הם היו כאילו הכי כאלה האסתטים של מחאה, איך ברק כהן מפגין וזה, והרי זה הלכו ופרקו בתים של שרים וזה, שאני כמובן לא נגד, כן? אבל הם תמכו ב...
ההרגשה שלי על מחאת 23 הייתה, שזה היה, אתה הגדרת את זה כמאבק על מי בעלי הכוח, ואני הרגשתי זה מאבק בין שני סוגי שמרנות.
נכון.
אלה שרצו לשמר את ישראל המקולקלת שהייתה עד יריב לוין בתחילת ינואר 23, ויריב לוין שרצה לשמר שמרנות לאומנית אחרת לגמרי.
אני חושב זה ניסוח זה
של... כן, לא אלו ולא אלו ביקשו לתקן את הסיסטם, אלא לקלקל את זה אחרת.
זה ניסוח יותר לירי.
עכשיו, אני אגיד שיש מחאות בהיסטוריה של המחאות, יש מחאה שרוצה להחליף שלטון. ויש מחאה שלא יודעת מה היא רוצה. אני מסתכל על דפני ליף, אני מאוד, אני משתאה מהגברת, כלומר, היא לא התפתתה, אני לא מכיר אותה, לא פגשתי בה מימיים.
לא, כי היא בן אדם מאוד חיובי.
לא התפתתה לפיתוי השלטון, בניגוד לאחרים שהפכו לכאורה לחקיות של המחאה, לכלום. אבל בסוף, כל מה שהם רצו, כמו שדדי צוקר פעם אמר לי, הם רצו לשחות לרוחב הבריכה. אני בא, אני הולך למחאה, אני רוצה להחליף את השלטון על הראש שלהם.
נכון, אבל...
אני רוצה להדיח אותם, אני רוצה להציע אלטרנטיבה.
כן.
לא הייתה שם שום אלטרנטיבה. הייתה מחאה לשם צעקה.
אתה מניח שהאזרח או הפרט, שקולו פתאום נשמע בסוגיה מסוימת, גם מחזיק תודעה פוליטית וידע.
אני מקווה.
אבל זה לא המצב, רוב הפעמים זה לא המצב. ויקי כנף ודפני וכל מיני, זה לא... כל מיני, הם לא אנשים שזה הדי ג'וב שלהם. הם חטפו איזה רגע משהו, והם צועקים את זה, והקול שלהם רגע ידהד.
אז אתה היית עושה הבחנה בין מחאת המבוססים תודעתית למחאת החלשים תודעתית?
זה מרכיב במחאה.
אתה תדבר על זה רגע.
זה מרכיב, כי שוב...
פנתרים היו חלשים חברתית, אבל חזקים מאוד תודעתית.
אני חושב שהפנתרים היו... היה להם כמה מרכיבים. קודם כל, הם היו, לא היה להם יותר מדי מה להפסיד, השכבה הזאת של הצעירים, הדור השני. והם כבר היו במקום כזה, חצי כאילו נורמטיבי עברייני. זאת אומרת שהמחאה שלהם, היא מוכרת היום כמחאה, אבל בזמן אמת, ההתייחסות אליהם הייתה כאל עבריינים, כאל אנשי שוליים. זה לא... אז האומץ לעשות דברים, שזה מרכיב במחאה ובהתנגדות.
כולל הסכנה של לשלם מחיר אישי.
נגזר מההיכרות שלהם עם מערכת החוק. כבר הם חוו את זה, זה לא עשה עליהם יותר מדי רושם.
כבר היינו בזנזנה.
היינו בזנזנה, כאילו אתה לא עושה עליי רושם עם השוטר
חזה. להזכירך שמוסרר הזה מתחת למגרש הרוסים, זה...
בדיוק, זה גם חרוב.
מרחב יריקה, ליד הקלאב.
כן, אז... וגם אני חושב שה... כאילו 70... כאילו 73, 4 וכל ה... תחשוב, זה שנייה מהמהפך. זה אומר שציבור המזרחים של הדור, שהוא כבר הפך להיות מאוד מאוד רחב.
הוא כבר בשל בעצם.
והוא כבר בשל, והוא כבר מחזיק כוח ראשוני בסיסי להביא את הכל הפוליטי שלו.
אתה אומר, היסטורית, הם לא בהכרח היו מבשרי השינוי, הם היו השינוי.
הם היו השינוי. הם היו השינוי, ההורים שלה, תמיד זה ככה, אבל זה גם כן סוציולוגית מסבירים, שהדור הראשון הוא תמיד תומך בשלטון, נגיד הסבים הם היו תומכי מפאי, אז זה מורדי, וכאילו יש לך תופעות של מאגרים שהן די דומות בעניין הזה, אבל ברור שבן אדם שיש לו תודעה פוליטית חזקה, והבנה של כל המשחק הזה, היכולת שלו ל... להוציא מחאה יותר...
יום אחד תיגמר המלחמה המיותרת בעזה. יום אחד תיגמר.
אני חושב שהיא נגמרה.
לא הודיעו לה עוד. וינקמו ויהרגו, בסדר. אוקיי, יום אחד זה לא יהיה. ואז ישראל תחזור אל הרחוב, אל סדר היום האזרחי המוזר שלה.
נגיד.
והתחושה שלי היא שבישראל... מחאות כמעט לא יכולות להגיע לשישה בינואר של וושינגטון, אני הולך על הראש של המשטר, על הראש של סבני השלטון וכולי, כי הריבונות יותר קדושה מזכות המחאה נגדה. אחרי המלחמה הזו, זה עוד התעצם פי כמה.
תשמע, רוב החברה הישראלית, כלומר...
היהודית הישראלית.
הישראלית זה מבחינתי...
כן.
הם תומכים בשלטון, הם גם
באשר
הם,
הוא.
הם גם רואים את עצמם, ספציפית בשלטון הזה, הם גם רואים את עצמם מגולמים בו. במובן הזה של הטיעון שלהם, שזה הדמוקרטיה כי היא משקפת אותנו, יש בזה מידה מסוימת של צדק. זאת אומרת, אם אתה לוקח את החברה הישראלית, לא את מה שאני הגדרתי כיושבות ויושבי הארץ, אלא את אחרי שצמצמו וקעקעו את הלגיטימציה של אלה ושל אלה ושל אלה, ממה שנשאר, הרוב הוא של תומכי הממשלה. אי אפשר לקחת את זה.
ברק, דקה. אני לא אכפת לי עכשיו תוצאות הבחירות. אכפת לי כל יום תוצאות הבחירות, אני מבכה אותן.
אתה מדבר על המשטר במובן של מדינת ישראל?
כן.
זה אין מה לדבר.
לא היית רואה פה תנועה שאומרת, על העני ועל הרסי, לא יעבור.
תשמע, 80 שנה, זה יכול לקרות רק אם יהיה פה פירוק...
מוחלט של
המערכות. חיצוני, כאילו.
אוקיי.
או מוחלט של המערכות. זה קורה, כאילו, אבל בתור במשהו אבולוציוני מאוד מאוד איטי. אבל אתה מדבר פה על חברה שהמרכיב הראשוני והבסיסי שלה זה שמדינת ישראל היא האמצעי למניעת שואה.
היא קדושה.
היא לא קדושה, היא יותר מקדושה, היא הקיום. זאת אומרת, בעדרה אין עם. בעדרה אין עם ישראל. וברגע שזה, זה הדבר, אתה יודע, עכשיו, תשאל כל ישראלי, תגיד לו, אני לא רוצה את מדינת ישראל. אני נגד קיומה של מדינת ישראל. אז מה יהיה איתנו? מה יהיה איתנו? לא, אתה תחיה. אבל יש זהות גמורה בין הקיום של מדינת ישראל לבין הקיום...
ולכן, אם השלטון חכם, יהיה השליט אשר יהיה, גולדה או נתניהו, או גולדה או שרה, אוקיי? יהיה השלטון אשר יהיה, אם הוא מבין את הסנטימנט הזה, שנייה, בהבינו את הסנטימנט הזה, הוא יאפשר למחאה, או ינתב את המחאה למקום שאתם מסכנים את עצם הקיום.
אבל הם עושים את זה כל הזמן. הם כל הזמן עושים את זה. כל הזמן הדלגיטימציה, ברגע שיש הרחבה של הכוחות העממיים, זה תמיד הופך להיות המקום של מסכנים את המדינה. זה, ולכן מסכנים את הקיום שלנו. זה תמיד הולך לשם. זה הכי קל. עכשיו, אתה לא צריך אפילו להגיד את זה. מספיק שאתה מהדהד את ה... כל שנייה יום השואה, כל שנייה יום זה, זה הרוג וסרוג ושלוב בחיי היום-יום של הישראלי, בלי שבכלל זה ידרוש פעולה שלטונית כזאת. אתה יודע, אני כאילו יש לי ילדה עכשיו בכיתה ג' ואני אומר לרעיונות שהם רעיונות מהסוג שאנחנו מדברים.
לא עלינו מתונים.
כן. אז בצורה אומרת, למה אתה צריך להכניס לילדה כבר את הרעיונות האלה? אני אמרתי, תשמעי, אני לא מכניס לה את זה. בואי, הייתי איתי עכשיו, ביום הזיכרון. את ראית התפאורה? ראית מה עושים לילד? למה הם מכניסים לו את זה? אני בסך הכל מנסה איכשהו לאזן את מה שמכניסים לו. הכל שחור, והתמונות של החללים, והעצב, והבכי, עכשיו, זה החדרה של העיקרון הזה.
בכיתה א' של בני הבכור, שהיום הוא בן 45 לדעתי, הצגת חנוכה, אז כמה זמן אתה כבר בלימודים? אין חודשיים, אין שלושה?
כן.
הייתה על חנה סנש. וואלה.
נכון.
ילד בן שש.
עכשיו, זה מטורף. כן. זה מטורף. מה שעושים, עכשיו, בסוף הרי בגיל 18, אתה צריך שהבן אדם הזה ייתן את החיים שלו לטובת הנרטיב הזה. הכל הולך למקום הזה של...
על מזבח העם והארץ.
על מזבח העם והקיום של עם ישראל... הוא מותנה בקיומה של השלטון הזה, שזה חינוך חכם מאוד. זה חינוך, לא כל עם, אתה יודע, שואלים כאילו, אז למה בארצות אחרות מרשים לעצמם? כי אין את הזהות הזאת. הצרפתי, שהוא אומר, אני אפרק את המשטר, זה לא עומד מנגד זה.
תביא, תהיה צרפת אחריכם.
יהיו צרפתים.
יהיו
צרפתים, אנחנו נהיה עם הצרפתי, הוא לא מאוים הקיום שלו. פה אומרים לך, לא תהיה המדינה, לכן שאומרים כאילו, היה את הזה, כמעט נכחדנו, לא כמעט נכחדנו. לא כמעט נכחדנו.
נפגענו, אבל לא נכחדנו.
עכשיו, יותר מזה, בכלל, זה מפתיע לשמוע את זה מהאנשים אמוניים, כאילו. 3,000, 4,000, 5,000, אני לא יודע כמה...
שנה.
כמה, הסתדרו בלי הוצאה לפועל, ובלי השופט עמית, העם, היה עם.
עד כאן, עד כאן. שבלי השופט עמית לא נסתדר לעולם. כן.
אז היה לי פעם תשמע, ויכוח, זה עמוק.
היה לי פעם ויכוח עם ארי שביט העיתונאי, והוא הלך בדיוק לקו הזה, מה יהיה איתנו ומה יהיה לנו. אמרת לו, ארי, אני לא מבין. אני 4,000 שנה יהודי. נכון. יום אחד לא חשבתי שלא יהיה עם יהודי. אתה 75 שנה ישראלי. מטוסים, פצצות מוכחשות, סנחנים, גיבורים.
מדהים.
וכל יום אתה חרד לקיומך. מה השתבש?
נכון. תראה.
אני
זה מדהים.
אני רוצה
לקחת... בני האנוש, זה כאילו, זה מכונה שאפשר להפעיל
אותה. אפשר לעבוד עליה.
אפשר לעבוד.
אני רוצה ללכת למקום נוסף על ניסיונך. אתה, נגיד, יש לך קטטות מסוימות, אני אקרא להן קטטות אזרחיות לחלוטין, ויש לך גם קטטות משטריות. כלומר, החמדנות של השלטון, אם אני אשתמש בביטוי שעוד יתבעו את שנינו לדין, אוקיי? נגד השוטר המסוים, זה היה הליכה על הראש לשיטת המשטר.
לא, זה היה... אני חושב שהפרקטיקה הייתה לקחת בעיה כללית, להוריד אותה לדרגת זירה פרטנית,
לפיקסל
הקטן. ולהחזיר אותה לעניין כללי.
אבל כאן הלכת, שוטר הוא המדינה. במובנים מסוימים.
תראה, בגדול הכלל היה ללכת על מקבלי החלטות בחירים.
תישאר איתי רגע. תישאר איתי רק שנייה, לא חשוב כרגע הדוגמה, אני רוצה okay. ללכת לאיזה דרך מלך mm-hmm. מסוימת. אני אטען שמחאה באשר היא, היא יותר יעילה ואפקטיבית ככל שיש פחות דמוקרטיה. למה?
שמה אתה קורא פחות דמוקרטיה? פחות משתתפים בקבלת ההחלטות
בכלל,
של המחאה?
בכלל פחות דמוקרטיה. אם יש דמוקרטיה, מצביעים, מחליפים שלטון, אני הולך לקלפי.
אבל אם יש יותר דמוקרטיה, אז בסדר, גם לא חייב מחאה.
לא, יש נושא שנורא נורא כואב לי, אבל אני מרגיש שאני יכול לתעל את הזעם שלי דרך הקלפי, דרך מכתב לחבר הכנסת, דרך פניות הציבור, דרך הנציג שלי במועצה, אני לא אצא לרחוב. כשאני מרגיש שחונקים לי את הערוצים הדמוקרטיים, אני אצא לרחוב ואני אתחרע. עכשיו, ישראל דהיום היא פחות דמוקרטית, ועדיין יש פחות ישראלים ברחוב.
אני לא חושב שהיא פחות דמוקרטית, אני חושב שהיא יותר דמוקרטית היום.
אחרי 23 ו-24 היא יותר דמוקרטית?
אני עכשיו לוקח את טווח יותר.
אוקיי, תפתח את ה...
אני פותח. אם אני לוקח מ-48, שנת ההקמה, והולך להיום, הכוח האזרחי הלך וגדל, הוא לא הלך וקטן.
אבל כוח אזרחי ודמוקרטיה זה לא אותו דבר.
לא, אבל גם מבחינת דמוקרטיה, נגיד, רכיבים של שוויון, השתפרו מאז ההתחלה. אם זה באספקטים של ערבים, אם זה באספקטים של מזרחים, אם זה באספקטים... דווקא כוח השתתפות פוליטית, כוח השפעה פוליטית, כוח ייצוג במערכות השלטון, כל המרכיבים האלה הם מרכיבים שהלכו והשתפרו, הם לא...
אני חלוק עליך, אני חושב שהם הלכו והשתפרו, והם כמעט 20 שנה כבר בנסיגה.
יש דברים אחרים שהם בנסיגה, אבל אם אתה מדבר על, על המובן של הדמוקרטיזציה של המשטר...
לא, אני חושב שישראל יש כמערכת משטרית היא פחות דמוקרטית ממה שהיא הייתה יכולה להיות.
כמעט, כמעט, הרי לצורך העניין אם היית מגיש עתירה פעם, כן? היום סיכויי הבחינה של הטענות שלך כאזרח בעתירה, הם סיכויים יותר
הכל
גדולים.
הכל שפיט.
הם סיכויים יותר גדולים, לא במובן של הכל שפיט, במובן של התרבות הפוליטית והשלטונית היא כזאת שדנים בצורה יותר, מאשר בשנים המוקדמות, לא היית בכלל נכנס בדלת. לא היו, אוקיי, זה לא מעניין.
אני אתן לך שתי דוגמאות, אבל הן מרכזיות, אבל הן לא מרכז הדיון שלנו. אני חושב שחוק הלאום סגר את המרחב הדמוקרטי שאתה ואני רוצים של כל קהילותיה.
נכון.
סגירה אבל נוקשה.
זה נכון, אבל סליחה שאני קוטע אותך, אבל חוק הלאום הגיע בגלל שעד שהוא הגיע, לא היה צריך חוק לאום, כי הלאום כבר היה, זה כבר היה יסוד.
אתה אומר חוק הלאום הביא את מה שהיה ממילא.
הוא תגובה לתהליך של שחיקת הלאומיות החזקה שהייתה. דווקא בגלל שהלאומיות, שבתחילת הדרך הייתה הרבה יותר קדושה, בגלל שהיא הלכה ונשחקה, מתי אתה קובע חוק? מתי שהחברה לא מקיימת אותו ממילא?
שתזר לסגור את העורבה, כי הסוסים ברחו.
נכון, נכון, אז אני לא חושב שהלאומיות בנסיגה במובן הזה שלה.
בוא נשאיר את זה לדיון, כי אני לא משוכנע, ואני חושב שהכוח השני הוא גם קשור ללקוחות שעומדים מאחורי חוק הלאום, ההתגברות העצומה של הדת הממסדית, לא הדת של
כן,
הפרט.
זה כן.
והדת הממסדית, זה... מקור הסמכות שלה, איננו האדם השווה כן. לי, אלא האל האנכי, זה... או רבניו.
הלוואי שהם היו מתייחסים לאל האנכי,
אבל...
הם
אבל...
פשוט... פשוט ה...
השילוב.
פשוט ב... ה... זה תירוץ, להגיד אלוהים.
רק השילוב של הלאומיות שהפכה ללאומנות, והדתיות שהפכה לממסד מקביל, הם צמצום המנעד הדמוקרטי.
במקום שבו הוא פועל, כן.
לזאת הכוונה שלי.
במקום שבו
פועל. ועדיין, אני לא רואה את, את הישראלים במסות עולים על הכנסת ומפילים את השלטון.
שוב, הרבה מאוד מהחברה הישראלית תומכים בעניין של הדתיות הזאת. וזה, אתה יודע, ליברל חילוני לא מצליח לתפוס. תומכים בזה. הם בעניין של זה, הם לא בעניין של אהרון ברק. הם רואים את בייניש, והם רואים... סטן, והם רואים רב, והם אומרים, וואלה, אני רואה רב, זה רב, מה, זה רב, זה חשוב. זה חשוב לו יותר מאשר לראות את עמית. זה צריך להכיר בזה, שהחברה העממית...
כשאתה יוצא לרחוב, או אתה ברק היחיד, עם ה... קרן הלייזר האישית שמתמקדת על פלוני אלמוני, או ההמון שיוצא לרחוב. מה יש לך בראש? אתה רוצה לגייס את הציבור, או שאתה רוצה לשכנע את בעלי הכוח? כלומר, שאתה הולך נגיד לבנקים, אתה הולך על הבת של רקפת רוסק בדרך לבית ספר, זה היה, אני כבר לא זוכר מה זה היה.
לא, הלכתי ל... עשיתי הפגנה ליד הבית הספר.
משהו כזה. אתה רוצה לשכנע את רקפת, או שאתה רוצה ללכת שהציבור הרחב יגיד, וואלה, גם אותי דפקו במשכנתה, גם אותי דפקו באוברדרפט ובעמלות וכולי.
במודל הזה...
מי אתה מגייס?
במודל הזה, אתה מגייס את הסנטימנט של היפוך יחסי הכוח. אתה לא מדבר לבן אדם, אתה עושה פעולה שעצם הפעולה ברור לך שהיא כרגע...
שאתה הופך את רקפת לחלשה או את הלקוחות הנפגעים לחזקים.
זה הולך ביחד.
אלו ואלו.
זה הולך ביחד. ברגע שמישהו מהצד, אתה יודע כמה אנשים באו אליי במהלך התקופה ההיא, הייתי רואה אנשים ברחוב, אומר, יו, אתה לא מאמין, עכשיו איך אני רואה אותך, הרגע הייתי בבנק. אמרו לי זה, אמרתי להם, לא, אני, עכשיו אתם שנים את זה למה שהיה ככה וככה, ואם לא, אני עכשיו, מה אתם חושבים, ברק הוא לבד, עכשיו גם אני אלך.
אוקיי.
והם הורידו לי. אני לא עשיתי עם זה שימוש בחשבון שלי.
כן.
אבל הרבה מאוד אנשים פנו אליי, ונעזוב את זה שזה היה שינוי רגולטורי, אבל זה נשים בצד, כלומר, היה שינוי באופן שבו בנק ישראל הנחה את הבנקים לפעול בצורה מסוימת בנוגע להליכי גבייה, שזה היה כאילו ניסוח של מה שאנחנו טענו. ולכן התוצאה היא תוצאה שמשפיעה על הכלל, אבל במהלך הפעולה עצמה, היא זאת שהופכת את יחסי הכוח ומייצרת את הסנטימנט מצד אחד הציבורי. כמובן, אם זה דברים שהם, שתומכים בהם, אם, אתה יודע, הרבה פעמים נגיד היום אומרים, הייתה איזה פעם שפגשתי את אחד שלדון אדלסון, ואמרו לי, איך אתה מדבר אליו ככה? הוא קשיש בכיסא גלגלים. אמרתי, תגיד רגע, ונגיד אם, לא, אם זה לא היה שלדון אדלסון, אם הייתי רואה את אחמד יסין, קשיש בכיסא גלגלים, והייתי גם כן אומר לו, זה איך פת לך? אומר,
לא, זה משהו אחר.
אחמד יסין זה היה אויב. אמרתי, בסדר,
אבל זה גם יריב.
גם אויב. כן. ואני גם בשבילי הוא אויב, שניהם בשבילי אויב. מה, אתה עכשיו מגדיר לי מי
האויב יותר טוב?
מי האויב? אז אני אומר, אז העניין הזה של הסנטימנט או השפעה על הציבור, זה גם תלוי מה אתה, עושה.
אם עוד שכבה נוספת על העשייה, אחד הדברים המעניינים שאתה עשית בעידן של מחאת לייקים, כל אחד הוא גיבור של לייקים, מה זה דון קישוט של מקלדות, ואתה אמרת, לא, אני כמו פעם, אני הולך להזיע במחאה שלי, אני הולך לרחוב, אני הולך לצעוק, יצעקו עליי, ירביצו לי. לקחת את זה למקום ישן של הפגנות, של בסטיליות, של עלובי החיים, ז'אן ולז'אן.
אני עכשיו כאילו חי את חיי.
כן.
והפרטיים, די. כלומר, אני לא מעורב במאבקים פוליטיים בכלל.
עד שאני אגייס אותך.
והרבה אנשים כאילו פונים אליי ברחוב, כל הכבוד על מה שאתה עושה. אני אומר, על מה אתה מדבר? אני לא עושה. אני עוקב אחריך בטוויטר. מה זה טוויטר? תגיד לי, זה עשייה? זה מקום שאני מקשקש קשקושים.
אז מה קורה?
באנשים אצלם עשייה, זה מתחיל גם מרמת לא לעשות כלום. כאילו, אני לא מראה, אני לא עוד בעשייה פוליטית. אבל בעיניים של ישראלי...
אבל האם תתכן...
הלייקים הזה זה ווחד עשייה.
כן, אז זה גבורה.
כן, זה קשקוש מוחלט. אני פשוט לא רואה את זה עשייה, אתה אומר לחזור למשהו, זה פשוט, זה נראה לי עשייה, אין משהו כאילו, היתר זה פשוט
כלום. האם תתכן שינוי חברתי משמעותי, מהותי, כשכולם בסוף מאחורי מקלדות? האם זה ייתכן בלי זעת הרחוב? בלי מאבק? קשוח אמיתי.
אני חושב ש... שזה גם הקשל של מנהיגי האופוזיציה, הם לא מבינים את זה. יושב גנץ ועושה סרטונים מהלשכה, אתה מנהיג אופוזיציה, אני לא מנהיג פוליטי. אני, יש לי עמדות בסדר, אבל אתה מנהיג פוליטי שמחזיק לכאורה על פי מדידות.
פוליטי הוא כן, מנהיג, אני הייתי שמח להקדיש לזה תוכנית.
או, אז לא, אבל בדיוק בגלל זה הוא לא מנהיג, מכיוון שברגעים כאלה, הציבור שתומך בך, הוא תומך בך בגלל... תוכן מסוים, ואתה יושב לי במשרד ואומר, עומד כמו איזה אהבל, סליחה, אז אני לא חושב שיכול להיות, אבל אם היו כמו לפיד, או אם הם היו מנהיגים פוליטיים, אגב, ביבי באופוזיציה הולך להזיע ברחוב.
כן.
הוא הולך ומזיע ברחוב.
ולהעביר גם
בן... כאילו הוא התחיל ביום הראשון שלו.
להעביר גם בן גביר.
נכון.
כן.
נכון. אנשי עשייה פוליטיים, מנהיגים פוליטיים, לא יכולים לוותר. אין לך, אין את זה. אין את זה בלי שאתה ברחוב. אין, זה לא קיים. זה פשוט לא קיים. זה מלאכותי ודמיוני. אז אני ממש לא רואה איך אפשר בכלל להתקיים פוליטית בצורה ראויה, הגונה, עם הישיבה ב...
תראה, באופן אישי, אני כן הייתי רוצה לראות אותך בתוך מעגל פוליטי. לא אכפת לי כרגע אם הוא אינדיבידואלי או קולקטיבי, כי בגלל הניסיון, בגלל המסירות, בגלל אפילו החוכמה וההומור. אתה יודע, גם זה חסר בחלק מהמקומות.
עכשיו אני מצחיק בטלוויזיה, אבל.
בבקשה. בבקשה. אני הייתי מצחיק. אגב, שזה גם על חשיבות עצומה, כי זה עוד ערוץ. עוד ערוץ.
כן, אני נהנה מהערוצים. אני עוד יומיים אני בשגרירי רוטשילד, באוניברסיטה העברית, להרצאה על חוקה בנושאים האלה שאנחנו מדברים. אז יש כל מיני מקומות שאני נמצא בהם, אבל בוא, זה ממקום נוח. אין
אז אני אגיד לך
שמן ומדושן.
אז אני אגיד לך על מה אני חולם, ואני חוזר לחנות הטבק ואיתה נסיים, שאומר פרננדו פסואה שלך,
מה, כמו כלב במקלחת?
לא, 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 לא. הוא מדבר על פורטוגל הנעצבת, ואנחנו דיברנו על ישראל הדי עצובה, היא לא נעצבת, היא כבר התעצבה.
נכון.
וזאת, העצבות הזאת זה בוהק ללא אור או בעירה, כזה הקלו באור התעתועים, וכמה תעתועים יש פה אצלנו. השקרים שדיברת עליהם, תעתועי השלטון ואחיזות העיניים של המנהיגות, איש אינו יודע מה רצונו.
רציתי, אני חייב לקטוע אותך כל פעם, כי כל פעם אתה מבזיק אצלי איזה משהו, אתה יודע שאנחנו קוראים בתהילים, מזמור לתודה, מזמור כן. לזה, מזמור דוד וזה, אני אמרתי שהמזמור הכי הרוג. חשוב שצריך לכתוב אותו היום, זה מזמור למרמה. מזמור למרמה.
לא, זה הספר.
כן. זה איש, המלך השעה.
איש אינו יודע מה רצונו, איש אינו מכיר את הנשמה שבו, וגם לא מה רע ומה טוב, איזו כמיהה רחוקה בוכה פה קרוב, הכל לא ברור. ונדחק אל הסוף, הכל פזור, דבר אינו שלם. הו, הוא אומר פורטוגל, ברק ואברום יגידו, הו ישראל, היום את ערפל, הגיעה השעה. ברק, הגיעה השעה.
כן, שעה טובה זאת. שעה טובה.
תודה על השעה האחרונה.
תודה על ההזמנה ועל השיח.
נמשיך.
מעורר המחשבה.
נמשיך.
בוודאי.